אנחנו בפרק ט"ו, פסקה ט', אבל כאן יש לנו שאלה מדוד מימון כהן ממודיעין. לא הבנתי איך על ידי תשובה פיראטית גדולה ככל שתהיה, הדבר משפיע על העולם כולו. זה נשמע מגי. לא הבנתי מה זה אומר. התשובה היא שמה שנאמר שם זה שיש לפעמים דרכי תשובה שאנשים לא מודעים אליהם. כגון מה שראינו אתמול, שיש תשובה למרות שמדובר בדברים המעכבים את התשובה, ושיש חלקים של התשובה שאי אפשר לקיימם, ובכל זאת אדם מתאמץ בחלקים שיש כן בידו לתקן, ואז הוא במעלת צדיקים גמורים, בעלי תשובה לעומת צדיק גמור ביחס לבעל תשובה רגיל. עכשיו, הדבר הזה פותח בתודעה של אנשים אחרים את הידיעה שאפשר לעשות תשובה כזאת. כמו שאומרים שאם חטא יחיד, אומרים לו לך אצל יחיד, חטאו רבים, אומרים להם לכו אצל רבים. זאת אומרת, זה פותח תודעה. וזה לא דבר מגיע בכלל. זה ברגע שאדם מביא רעיון לעולם, אז כולם יודעים אחר כך איך ללכת בעקבותיו. אבל מלבד זאת, יש גם ש... נפש האדם הפרטית במקורה היא מחוברת אל כל ההוויה. זה לא מגי, זה פשוט היגיון, כי הרי אי אפשר לקחת את האדם הפרטי ולומר שהוא כל העולם, שהוא עולם בפני עצמו. הרי כולנו קשורים בכל מיני קשרים לעולם הסובב אותנו, הן באופן פיזי והן באופן רוחני. ולכן דבר שנוגע לאדם פרטי גם נוגע לעולם כולו, וגם זה לא מגי. טוב, ובכן אנחנו עכשיו עוברים לפסקה ט', רעיון התשובה השרוי באדם תמיד. מה זה רעיון התשובה? לא שיש לי חטא, יכול להיות שאין לי חטא, אבל רעיון התשובה מעסיקה אותי. באיזה מובן? לאו דווקא של תיקון חטאים, אלא עליית העולם בכללו, שיבתו על מקורו, זה שרוי בנפש תדיר. למשל הרב קוק אומר בעצמו, על עצמו, שהוא כל הזמן, כל מעיינותיו בעניין התשובה. אז זה לא שהרב יש לו כל הזמן חטאים לתקן. אני אשם שלא. אבל רעיון התשובה שרוי באדם תמיד, הוא יסוד כל המעלות הטובות. המחשבה העצבנית, עצבנית הכוונה פה במובן של עצובה. כן, לא במובן המודרני. המחשבה העצבנית שבאה מתוך הקשר אל עומק התשובה, היא מקור השמחה. מה שאמרנו, הפכת מספדי למחולי. כלומר, או מן המצר, קראתי. במרחביה זאת אומרת שיש רגישות מיוחדת, שהיא מביאה עצבות מסוימת, אבל היא לא עצבות במובן של ייאוש, אלא המודעות העמוקה לצורך לתיקון. זה עצמו המקור לשמחה.
לא להסתפק במצב של העולם כפי שהוא.
בדיוק. היה אומר, אני רוצה יותר. אז זה שמחה גדולה שאדם רוצה יותר. מה אתה אומר? כן, אבל מה אמר על זה הרבי מקוצק? הרבי מקוצק אמר, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, רק שיוסיף. התכונה היסודית, זה מה שהרב אומר גם פה, התכונה היסודית של התשובה היא ההשערה בגודל השלמות העליונה של האלוהות, ומתוך כך האבונות בולטים הרבה מאוד. כלומר, אם אדם היה צריך למדוד את עצמו רק ביחס לעולם, לא ביחס לאלוהות, אז העבירות שלו, לפעמים עבירות חמורים, לפעמים עבירות פשוטות, קטן. אבל ביחס למוחלט, כל עבירה אפילו קטנה היא מובלטת במיוחד. כן, שתה עוונותינו לנגדך, עלומנו למאור פניך. זה כאילו, זה כמו שאתה לוקח גם איזה דבר שאתה צריך לבחון אותו באור, באור חזק, פתאום כל הצ'ופצ'יקים הקטנים שלא שמת לב לפני כן, פתאום כולם עולים. וכיוון שמרגישים שההרגשה של החטא בכל אופן באה היא מתוך האבקה האלוהית על הנשמה, אז אומר לעצמי, טוב, אז זה החטאים, הם מפריעים לי, הם מפריעים לי מאוד, אבל הם מפריעים לי מאוד מתוך סיבה טובה, מתוך סיבה אצילית של קרבת אלוהים. אז עצם הידיעה הזאת כן? כיוון שמרגישים שההרגשה של החטא בכל אופן באה, היא מתוך האבקה האלוהית על הנשמה, מתמלאים מזה הרעיון עצמו, גיל וגודל אינסוף. וחדוות השמחה האצילית הולכת ומתגברת יחד עם דיקות הלב של לבוש הנפש העומדת בדרגת התשובה. כלומר, פתאום נוצרת כפילות בתוך נפש האדם. יש לו הלבוש של הנפש, דיינו, מה שצריך תיקון, הוא מלא עצבות על זה שהוא צריך לתקן את החטאים, ובדרגת התשובה, יחד עם זה, המילוי הפנימי הוא כמו הצבר, כן? שמבחוץ קוצני, אבל בפנים מה זה מתוק. כן, התשובה לפי זה מביאה לידי גאולה בפרטיות, מתוך הבהירות האלוהית שמתגברת, טוב, אולי נסביר את זה. התשובה לפי זה מביאה לידי גאולה בפרטיות. בדרך כלל מדברים על גאולה במובן של הכלל, אין גאולה של הפרט. אבל על דרך ההשאלה אפשר לדבר גם שיש גאולה של הפרט. הפרט נמצא בגלות. מהי הגלות? הגלות מהבורא. ברגע שהוא מתקרב אל האור האלוהי, אז הוא יוצא מגלותו. ואז התשובה עוזרת לו לעשות את המהלך הזה. מתוך הבהירות האלוהית שמתגברת בקרבו, נגאל האדם מכל שיעבוד של הכוחות הזרים השולטים עליו. והכלל כולו, ביותו מוכן להרגיש את רעיון התשובה, מיד הוא נגאל מתוך בהיקות ההורה האלוהית השופעת עליו, יחד עם הרעיון של התשובה. למות? חז ושלום. שלמה? תראה, יש אדם שכל עוונותיו נמחלים, יש ביטוי כזה, או למשל על ידי הבושה, או על ידי מסירות נפש, כל עוונותיו נמחלים. זה דבר כזה. למשל יצחק אבינו, היה מוכן לעלות על המזבח, כל עוונותיו נמחלים, הוא עולה תמימה. אז יש דבר כזה בעולם הזה? חתן מתכפר כל עוונותיו. ההבדל, שהוא צריך לעשות תשובה קודם. כן, זה מה שאומרים שזה לא יהיה יותר טוב מיום הכיפורים.
כן. אבל לא יודעת, אם אתה אומר שהגאולה, כאילו הגלות, בגלל זה צריך גאולה, זה שאנחנו מנותקים ממקור החיים.
נכון.
כדי שהגאולה צריך לחזור למקור החיים.
זה הסברה לפני מתן תורה. לפני מתן תורה הייתה סברה כזאת, שכדי להתחבר בחזרה אל האלוהות צריך לצאת מן העולם. אבל כתוב בפרשת ויתחנן, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה למה נמות. כלומר, ברגע שברור שאפשר להיפגש, העיקר זה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. השאלה אם צריך, אפשר להיפגש רק בעולם העליון, כסברה שלפני מתן תורה, או שאפשר להיפגש בעולם הזה, כסברה של התפינה בשבת. לא, זה בדיוק העניין. כן, מה אתה אומר? מה נבואה? נבואה, זה מפגש, וזה בעולם הזה. יש שאלה ששואל בספר הכוזרי, מדוע התורה לא דיברה על עולם הבא? כל החמישה חומשי תורה, אין עולם הבא. אז הרמב״ם אמר, בגלל שעל העולם הבא קשה לדבר, אז אפשר לדבר על ההכנה. ככה אמר הרמב״ם. רבי יהודה הלוי אומר, לא, לא דובר בתורה על עולם הבא, כי זה לא המטרה. המטרה זה בעולם הזה. ככה הוא?
זאת אומרת, זאת פרוזדורית.
אז זהו, פרוסדור וטרקלין, זה הרב ציודה תמיד אומר, זה שני חלקים של אותו בית. כן, זה לא שהעולם הזה דומה לבית אחד, והעולם הבא לבית שני, ואתה צריך לצאת מבית אחד אל בית אחר. זה בתוך אותו בניין.
הפרוסדור הוא תפל לטרקלין?
הפרוסדור יש בו פחות אור, אבל אם אתה פותח את הדלתות של הטרקלין, האור של הטרקלין נכנס לפרוסדור. וזה הביטוי, עולמך תראה בחייך. או אמרתי חושך, ואומר אך חושך ישופני, ולילה אור בעדני. אמרתי שחושך ישופני בעולם הזה שדומה ללילה, ובסוף לילה אור בעדני, שמצאתי אור גם בעולם הזה. זה נכון, צריך לרוץ לחיי העולם הבא. אחר כך, כן, אז אבל בעולם הזה בינתיים זה מצוין. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אז נחפש מעשיתו תורה ודירה.